Last week I left a note on Laura's desk. It said, "I love you," signed anonymous friend. Turns out she's smarter than I thought she was. She knows I wrote it, now the whole class does too. And I'm all alone during couples skate. When she skates by with some guy on her arm. But I know that I'll forget the look of pity in her face when I'm living in my solar dome on a platform in space. Cause it's gonna be the future soon. I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already here.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר. מה?
לא יודע, אתה... אני חיכיתי שתוסיף איזה שם תואר כלשהו.
למה? אני אף לא עושה את זה.
בגלל זה, קיוויתי שזאת תהיה הפעם הראשונה.
לשער ביחד יש במצטבר משהו כמו 5 שעות שינה השבוע. אז זה הולך להיות מעניין.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש ואחד ישן, אז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. אביעד, האזהרה קבועה.
האזהרה קבועה, שיהיו ספוילרים, כי אנחנו לא סתם מדברים על הסרטים, אנחנו ממש נכנסי לפרטי העלילה מאוד מתקדמים, מלווים אותם עד הסוף במסע ההתבגרות הנצחי שלהם, ואז נפטרים מהם.
כן, את הפודקאסט הזה אפשר למצוא...
באינטרנט?
משעשע. אפשר למצוא אותו ב-iCast, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, אפשר למצוא אותו ב-iTunes, כשנוחת על לורד אפל הרוח, אני מניח למי שמנהיג את אייטונס כרגע,
לורד אפל, כן, הוא חי במגדל.
הוא זה שמנהיג את כוח תפוח כשמצאים למשימה.
לא, הוא מנהיג את החיידקים דווקא.
אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, פשוט חפשו על... כמעט אמרתי על אילון. פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
אפשר לחפש גם את אילון, זה גם שם.
כן, על אילון זה הבלוג שאני כותב בו.
יוצא גם שם.
כן, אז אם אתם מחפשים אותו בפייסבוק, אתם יכולים למצוא גם את הפודקאסט. ואגב, בלוגים כן. של אנשים.
אני יש את הבלוג בשביל הזהב, שגם לא יש עמוד פייסבוק, וגם שם אתם מוזמנים להיכנס ולחפש.
אולי תמצאו את זה, כן. כי אולי תמצאו דברים אחרים לגמרי.
נכון.
נגיד נקודות למחירת סמים מקולומביה.
אני לא מאשר ולא מכחיש. והכי חשוב, אתם יכולים למצוא אותנו, הכי פשוט נקרא לזה, בדף של שורה שנייה באמצע בפייסבוק.
הזכרתי את זה, לא?
אמרת שאנחנו פייסבוק, אבל
אוקיי.
לא ציינת אוקיי, איפה.
כן. איפה שאתם יכולים כמובן לעשות לייק ושאר לכל פרק. אתם יכולים לבחור לאמץ פרק, לקחת אותו הביתה, ללטף אותו, לגדל אותו.
כן, ואז לזרוק אותו לכלבים. שהם יאמצו אותו, כלבים מאוד נחמדים. בוא נתחיל עם סרט שהפוסטר שהוא דומה באופן מוזר לפוסטר של עץ החיים.
אוקיי, אנחנו הולכים לדבר על...
When I touched this pen, I saw this place. Someplace amazing. And it felt like anything was possible. And then it was gone.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here?
Who?
John Francis Walker! You are now harboring a fugitive element. Release her to our custody. You have 1 minute to comply.
זה היה מתוך הטריילר ל-Tomorrowland, שבארץ מכונה... בחזרה למחר?
כן.
כן.
לא, אתה, יש בחזרה לעתיד.
כן.
והוא מתרחש בעתיד.
הוא לא מתרחש בעתיד, הוא מתרחש בהווה.
חלקו.
כן. לא, מתרחש בהווה. אוקיי. סרטו של אחד, ברד בירד, במאי שאני ואביעד מאוד מאוד אוהבים.
בנסיבות מסוימות.
תסריט של ברד בירד, שאותו כאמור אנחנו מאוד מאוד אוהבים, ושל דיימון לינדלוף, שאותו אנחנו מאוד מאוד דיימון לינדלוף.
אני חושב שזה יותר תסריט של דיימון לינדלוף, איך שזה נראה.
תגיד, יהיה נכון ממש שאנחנו רוצים שיפץ את השן כלשהי תוכל לדיימון לינדלוף ולא תחזיר אותו?
אני, לא, זה יגרום לו לראות צודק.
בסוף משחקים, ג'ורג' קלוני, יו לורי, ברית רוברסון, רפי קאסדי, תומאס רובינסון, טים מגרו, קטרין אן וקיגן מייקל קיי.
הידוע כמתורגמן הכעס של אובמה.
קיגן מייקל קיי, פשוט הופיע בסרט ונעלם באותה מהירות.
עם רסטות.
זה כאילו, הוא פשוט היה באזור הצילומים, אמרו, היי, קיגן מייקל קיי, בא לך להופיע בסרט והוא כזה. אני לא יודע למה אתם חושבים שאני, ואז בלי, אתה יודע, בלי עזרה, איכשהו היה, הם זרקו אותו למסך, אמרו לו, תשחק.
הוא ניסה. אני אספר על מה הסרט?
בבקשה.
קודם כל נציין שהסרט מבוסס על מתקן בדיסנילנד, כמו שהיה עם שולדי הקריבים עם הטירה המחושפת, הם עדיין מנסים את הקטע הזה. זה המתקן שלא הייתי בו, אגב, כשהייתי בדיסני וורלד. הסרט מתחיל בשנות ה-50. 60. 60?
60.
ואתה תגיד לי.
1964.
1964. ילד צעיר בשם...
פרנק ווקר.
זהו, תעביר לרשימת השמות של הדמויות שאני גם אוכל להיות.
ילד צעיר בשם פרנק ווקר שלא מדובב את אופטימוס פריים לצערנו הרב. הוא לא גדל להיות...
זה לא
הוא. אליל נעוריי.
ילד צעיר בשם פרנק ווקר מגיע ליריד העולמי, שאגב יש שם תצוגה מאוד יפה של דיסני. עם ההמצאה שלו, עם ג'טפק שהוא יצר בעצמו ולא כל כך עובד. אבל ילדה מסתורית בשם אתינה, עם מבטא בריטי לא שגרתי לסביבה, עדיין אומרת לו שיעקב אחריה ואחרי האיש הדמוי האוס שהיא הולכת איתו.
יו לורי בתפקיד מישהו בשם דיוויד ניקס.
כן.
כן. היא אומרת לו, if you built it, they will come.
משהו בסגנון הזה, you already built it.
כן.
We came.
Fix it, and כן. then we'll come.
אומרת לו לעקוב אחריהם, עוקב אחריהם, מגיע לעתיד.
אולי.
הוא, ככל ידוע לו בעתיד, כן. הנה, ככל ידוע גם לנו, הוא קופץ לעתיד. ששם, העתיד נראה סבבה. אבל. כן, לא יודע, זה לא טוויסט. בימינו אנו נערה בשם קייסי ניוטון,
אתם מבינים מה הם עשו שם? סרט על מחשבה עתידית והם קראו לה ניוטון. וואה 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 וואה.
תודה על הפרשנות.
אין בעיה.
קח תפוח. נערה בשם קייסי ניוטון פורצת לאתר של נאסה, שנאסה עומדים להשמיד, כי היא לא רוצה שאבא שלו שעובד בתור מהנדס בנאסה יפוטר, ומסיבה כלשהי נתברר שמהנדס בנאסה מאוד מתקשה למצוא עבודה. בימינו, אני לא יודע למה.
יכול להיות שזה פריקוול לאינטרסטלר.
זה לגמרי פריקוול לאינטרסטלר. מבחינת הסרט, כאילו, ברגע שנאסה הפסיקו לשגר אנשים לחלל, הם הפסיקו להתקיים, הפסיקו לפעול. הם רק עושים דברים, מה שלא נכון.
הם אפילו לא משגרים כלבים לחלל, כאילו.
הם אף פעם לא עשו את זה. זה הרוסים.
שאתה יודע.
זה הסובייטים.
אוקיי.
נאסה שיגרו שימפנזים. קייסי נעצרת באחת הפעמים שהיא מנסה להרוס, לחבל
בפרויקט ממשלתי, זורקים אותה לכלל המקומי עד שמישהו משלם עליה ערבות. ככה דברים לא עובדים, אבל נגיע לזה.
זה לא הדבר הכי לא הגיוני בסרט. כשהיא משוחררת מהכלא היא מוצאת סיכה שברגע שהיא נוגעת בה היא פשוט קופצת לעתיד. לא בדיוק לעתיד האמיתי, אלא למעין פרסומת, כמו ש...
כן. לעתיד, כן.
פרסומת כמו שמתארים את זה, כדי לגרום לרצות להגיע שם. אותו עתיד שפרנק ווקר למעשה הגיע אליו, רק שפרנק ווקר משום מה סולק משם. כן. ושוב מגיעה הילדה אתינה שלא התבגרה. אנחנו מגלים די מהר גם למה היא לא התבגרה. ומנסה לשכנע את קייסי בעצם... להגיע לפרנק ווקר המבוגר, ויחד איתו לבוא ולהציל את העתיד.
רק שזה לא עתיד, זה מימד חלופי.
זה משהו כזה, כאילו...
אוקיי.
זה נקרא Tomorrowland, אבל זה... יש... לא כל כך הבינו איך עובד הקטע שמסע בזמן.
לא, 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 זה לא מורד מסע בזמן, זה פשוט אמור להיות יקום חלופי. אוקיי.
לא, זה מה שאני אומר, Tomorrowland, זה לא...
יש כל כך הרבה דברים שהם לא בסדר בסרט הזה, let's unpack it.
בוא נתחיל מזה שאין הסרט עלילה מסובכת במיוחד, ועדיין הוא מאוד מאוד לא ברור.
לקח לו בערך שעה להתחיל.
השעה הראשונה היה חלק יותר טוב בו, לדעתי.
כן, אבל לוקח לו שעה להתחיל מעט העלילה שיש לו. אוקיי, אנחנו מגלים במהלך הסרט, שבשנות, כבר בתחילת בעצם המאה ה-20, חבורה של אנשים גאונים גילו דרך לעבור למימד מקביל כלשהו, ושם הם בנו חברה סופר אוטופית מתקדמת, והרעיון היה להשתמש בפיתוחים של החברה הזאת, לעזור לאנושות, פחות או יותר. והם כל הזמן היו מגייסים אנשים, בגלל זה אתנה בשנות ה-50 הלכה ליריד העולמי עם דיוויד ניקס, ופגשה את פרנק ווקר וככל נראה עוד כל מיני אנשים.
באו לגייס חוזים, חולמים, כמו שהם אומרים את זה.
כן. ומה שקרה בשלב מסוים, הם בעזרת איזו המצאה של פרנק, הם הבינו שהם יכולים לראות את העתיד, ספציפית את העתיד של המימד שלנו, ושהעתיד שלנו איום ונורא.
הוא די גרוע, כן.
כן, אין טעם לנסות להשקיע יותר במימד הזה, כי המימד הזה הולך לאבדון בכל מקרה.
פרנק רואה בבית שלו את השידורים מהעתיד למעשה, וזה לא נראה טוב.
והסיבה שאתנה חזרה ומנסה לגייס את קייסי, זה בגלל שקייסי היא האחד שהיא הנבחרת, היא האחד שיכולה לעצור את הדבר הזה.
אין נבואה, אני שמח לפחות שאת זה אין.
זה עניין, הם לא קוראים לזה נבואה, הם לא קוראים לזה קסם, אבל it's practically the same thing.
אבל למה?
כן.
זו השאלה, לא.
כי היא קיבלה ציון 743 במבחן בלה 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 בלה.
היא קיבלה 70 ומשהו, כן.
743 הם אמרו.
לא, 70 ומשהו, זה...
בטוח?
כן, וזה עכשיו ציון גבוה. הוספת לה עוד ספרה.
אוקיי. בוא נתחיל מהבעיה הראשונה שלי עם הסרט הזה.
זה ייקח זמן?
כן, כן, נתחיל מהראשונה. זה סרט על אנשים חכמים, לכאורה. כל הדמויות הראשיות בסרט אמורות להיות רמות שונות של גאונים, כשקייסי היא, אתה יודע... אז עוד שתציל אותנו הגאונה מכולם. הם אידיוטים.
זה סרט האנשים שחופים זעזועי מוח.
כן. אוקיי. קייסי מקבל את הסיכה הזאת, ומה שקורה כל פעם שהיא נוגעת בסיכה הזאת, היא מתחילה לחוות בחושים שלה את הפרסומת לעולם העתידני הזה. עכשיו, בפעם השנה שזה קורה לה, היא חוטבת קצת זעזוע, וזה הגיוני. פעם השנייה שהיא נוגעת בה, אחרי שהיא הבינה שכשהיא הולכת בעולם הזה, היא עדיין קיימת בעולם אמיתי, היא רק רואה דברים מסביב, היא נופלת במדרגות.
לא, זה אפילו, מעבר לזה, יש משהו נורא לא ברור. הפעם הראשונה שהיא לוקחת הסיכה, היא הולכת קצת והיא נתקעת בקיר שנמצא בעולם שלנו. ואז היא מבינה בעצם שהיא מוגבלת לפי העולם שלנו.
רק שהיא לא מבינה את זה.
זהו, אז כן.
כישורי הסקת המסקנות שלה מאוד מאוד לקווין, כמו ששרלוק הולמס היה אומר.
כן. אחרי שהיא כבר נופלת במדרגות והכל, היא סוף סוף חושבת לקחת את הסיכה לשדה פתוח. ואז קורה משהו שלי לא היה ברור. היא נעה בתוך החזון, בתוך
כן, היא עולה על הרכבת בתוך החזון.
היא יורדת במדרגות שם. אין מדרגות בשדה הזה. משהו כן. שם, מישהו... לקחה סרט מעט מאוד זמן להפר לחלוטין את כל ההיגיון הפנימי שהוא קבע רגע לפני.
וזה לא משנה, כי עוד פעם, היא מטומטמת כל כך, שהיא נמצאת בתוך החזון הזה כל כך הרבה זמן, והיא לא חושבת לשנייה אחת להרפות עד שהיא טובעת בתוך מים, ובאמת, הסרט היה יכול כמעט להיגמר בשנייה הזאת, כי הייתה יכולה פשוט לטבוע ולמות.
היית רוצה שזה ייגמר שם?
קצת, כן.
יש לי את התיאוריה שהסרט מתרחש למעשה כולו, הכל זה חלום שלה, שהיא נמצאת בתוך קומה אחרי אחת מהפעמים שהיא חוטפת מכה בראש, כי זה קורה הרבה.
כן.
היא כזאת, היא קלאמזי. אמורים כאילו לגרום לנו להזדהות עם קייסי על ידי זה שהיא אמנם סופר חכמה, אבל היא מאוד מגושמת.
לא, אבל זה העניין, היא לא סופר חכמה.
היא גם לא כזאת כאילו, מגושמת.
אנשים כל הזמן בסרט אומרים, היא כל כך חכמה ואני כזה, תראו לי, אל תגידו, הסרט הזה חוטה כאילו בחטא דברנות, הוא לא מראה שום דבר, היא לא, אתה יודע, יש לה איזה רובוט.
הוא מתחיל בקריינות על איך אנחנו מספר את הסיפור הזה. פשוט תראו אותו, אל תספרו
אותו, כן. אתה יודע, שואו דוד, זה ברד בירד. ברד בירד יודע דבר או שניים על לא לספר להראות. זה בכל זאת במה, אתה יודע, מצד אחד של משפחת סופרל, ואתה יודע, אם זה הסרט המצולם הראשון שלו, שהיפה שלה הייתי אומר, טוב, לא עובד לו, אבל הסרט הראשון שהוא צילם, אתה יודע, שהוא ביים שהיה ריאל מובי, היה משימה בלתי אפשרית 4. עכשיו, אפשר להתווכח לגבי המעלות שלו, אפשר להתווכח שזה סרט שלא יודע מה לעשות עם המדיום הקולנועי, זה סרט שכל כולו, אתה יודע, תנועה ופעלולים ותזוזה, וכל הדיבורים זה רק דיבורים כדי להזיז את העלילה קדימה.
כן, אבל זה לא סרט שדיסני מכתיבי מה להכניס ומה לא להכניס אליו. שדעתי שיחק פה תפקיד.
זה סרט רביעי בזיכיון, אתה יודע, משימה בלתי אפשרית, זה גם שם אני בטוח. תום קרוז מכתיב לך הכל, זה לא הרבה יותר טוב מדיסני.
אף אחד מסרטי משימה בלתי אפשרית לא הגיוני במיוחד.
לא. אבל יותר הגיוני מהסרט הזה. אוקיי, אז מה שקורה, היא מגלה שהסיכות האלה מופיעות באינטרנט אחרי שהיא מחפשת אותן, ויש חנות אחת, מסתבר, שמוכרת אותן, באיזה עירה שכוחת אל. היא נוסעת לחנות הזאת, ובחנות הזאת
היא... לא, לא, למה היא נוסעת לחנות הזאת? כי אין, כי
אי אפשר... נגמר לה בטריה.
אין להם אתר אינטרנט.
כן.
ואין להם טלפון, או שיש להם טלפון, אבל...
הם לא עונים, לא.
חייבים להגיע לשם פיזית.
וזה לא מעורר אצל שום חשד.
לא.
עכשיו, מה שמסתבר זה שהחנות הזאת...
יצא אור חזרי, אז כנה התפצלה שניים, יצא אור חזרי, וזה לא עורר אצל חשד.
כן, מה שקורה, מסתבר שהחנות הזאת היא
מקום... לא, אני מתכוון, מישהו שמתפצל שניים ויוצא ממנו אור חזרי, והיא לא חשדת.
החנות הזאת היא, לוקיישן די מגניב בפני עצמו, אתה יודע, בקטע... כי זה חנות עם כל מיני מוצרי נוסטלגיה לסרטי מדע בדיוני משנות ה-50, 60, 70.
כן, תראה איך זה...
אני לא חושב תודית, הוא מופיע שם ברקע.
הוא מופיע שם. כן. הוא לא רק ברקע, רואים אותו די בפרונט.
אז היא מגיעה לחנות הזאת ויש שם שני מנהלים מאוד מאוד חשודים, ואנחנו מגלים די מהר שהם עובדים בשביל המימד האחר ההוא, והמטרה שלהם באמת לאתר אנשים שקיבלו את הסיכה הזאת במטרה לחסל אותם.
כמו כן, הם לא רובוטים, אבל הם כמו רובוטים.
לא, הם רובוטים.
הם כמו בוטים.
כן.
הם אומרים...
אוקיי.
אומרים שזה לא, הם לא, גם כמו הצינה, ופה הסוד הגדול, שבעצם כולם עלו עליו מהרגע שהילדה הזאת התחילה לדבר, הצינה היא בעצמה, היא לא ילדה אנושית, היא רובוט, שהיא לא, הם לא קוראים לזה רובוט, יש להם איזה מושג אחר, הם אומרים, בסדר, רובוט כדי שאתם תבינו.
כן.
יצור בעל אינטליגנציה מלאכותית מאוד מתקדמת, יכולות לחימה מאוד מרשימות, אני חייב לומר.
כשנוח לתסריט.
כן. אתינה בעיקרון היא
הדבר העיקרי שמעתי את הסרט.
זו, היא הסיבה שהסרט הזה בכלל מתקיים, כי היא זאת שבאה ומגייסת את האנשים, היא זאת שגורמת להם להגיע למקומות, היא זאת שכשהם לא נוסעים בעצמם פשוט באה ואוספת אותם באוטו, ואז נלחמת בכל כמו בוטים האחרים.
כן, בקיצור היא...
ואז מסבירה להם את כל האקספוזיציה.
כן, והיא הייתה יכולה לפתור נראה לי את כל הבעיות לבד עם בני אדם האלה לא מתרבים בכל אופן.
ואתה רוצה לומר שבלי קייסי היא לא הייתה מגיעה לשום... אנחנו נגיע לפתרון הגאוני של קייסי אחר כך.
אז, שני האנשים האלה מנסים לחסל אותה והטינה מתערבת. מה שמסתיים בפיצוץ ענקי באמצע העיר הקטנה הזאת. עכשיו...
אני רוצה לציין שלפני זה היו יריות בחנות.
יריות מאקדחי לייזר.
כן.
אגב, אקדחי לייזר שפחות יעילים מאקדח אמיתי, כי לוקח להם הרבה זמן להיטען, לוקח להם המון זמן לראות, היריות שלהם איטיות יותר מכדורים, והן גורמות נזק גם למי שיורה אותם, כי גל הידף כל כך חזק, אבל... שהרובוט כמעט אף.
אבל היתרון המעולה, הטוב שלהם, ככל הנראה, אף אחד לא יכול להבחין, אף אחד מחוץ לחנות לא יכול להבחין, ביריות והפיצוצים שיש בתוך
אוקיי,
החנות.
אוקיי, כן, אז החנות מתפוצצת, והמשטרה מגיעה לשם, יוצרת זירת פשע, ואז מגיעים הגברים בשחור, שהם גם...
זה מין משהו בין גברים בשחור לבין הסוכן סמית.
לא, הגברים בשחור שהם גם עובדים בשביל המימד האחר ההוא, והורגים את השוטרים באמצע הרחוב, איפה שהיה עכשיו זירת פשע, ואין אף אחד.
אני רוצה להאמין שהם פשוט חיסלו את כל מי שהיה בדרך.
לא, 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 סליחה, אין אף אחד שמצלם את זה, אתה יודע, עם האייפון שלו ומעלה את זה תוך שתי שניות לאין, וזהו, לפני
שכוחת
אל. בוא נדבר על זה. לפני שנכנסנו לסרט הזה, דיסני ישראל התעקשו להחרים את האייפונים שלנו.
אוקיי, בוא נדייק. הם לא התעקשו, הם פשוט הציבו שולחן.
כן.
היו כמה עניינים קצת ויכוחים על זה. הרוב הסכימו להשאיר את הטלפון אצלם.
עכשיו, ואני חושב שאני מבין למה. זה לא בכדי לשמור על הסרט מצילומים, פשוט כי בעולם של הסרט אין אייפונים. אתה מבין? כי בכל שלב הסרט שבו אמרת, אוקיי, מישהו הולך לצלם את האירוע נורא נורא חשוד הזה, ולא אותו לאינטרנט, וכולם הולכים לשים לב. כאילו, אין אפשרות להסתיר את הסוד הזה, במיוחד לא עם חבורת שמוקים הלא יוצלחים שמנסים לשמור על הסוד הנוראי הזה, כמו העובדה שיש בסיס טילים בתוך מגדל אייפל.
לא, הוא לא בתוך המגדל, הוא מתחת למגדל.
אתה צריך להזיז ספר או משהו בתוך המגדל, whatever. כאילו, זה פשוט לא יכול להיות קיים בעולם שלנו. אבל הסרט הזה כל כך מבוסס על העובדה שכולם לא יוצלחים, כאילו באמת, לא יכולים להבחין בשום דבר, אפילו אם הוא עומד מולם וצועק, תבחינו בי, אני רובוט חייזרי עם אקדח לייזר.
יש את העניין... יש כמה טלפונים בסרט, הם פשוט באופן נוח לא עובדים.
כן.
כי הטלפון של קייסי נופל למים, כי היא שעתה לה בשדה ובא... עלתה על רכבת וירטואלית.
מה היה קורה עם היתן בשדה?
ונפלה למים, כי היא לא שמה לב אפילו שהיא דורכת בתוך מים.
מה היה קורה עם היתן בשדה?
שום דבר, תנים לא מזיקים. פומה לעומת זאת. אני בטוח שככה הרבה מצאו את מותם. הרבה מהמגויסים כנראה מצאו את מותם על ידי זה שפשוט צעדו לתוך כלוב של הריות או משהו.
אוקיי. אז.
הסטנדרטים שלהם מאוד נמוכים.
אז אחרי שהטינה מצילה אותה מה...
בפעם ה-16.
מהגברים בשחור ומייקל קיי.
ואני כן אגיד, סצנה שעשויה טוב.
כן.
אין הרבה כאלה בסרט.
היא לוקחת אותה לבית של פרנק ווקר, ושוב, היא שלחה אותה למסע חיפוש שהסתיים בזה שהרגו אותה, ואז אמרה, טוב, אני פשוט אביא אותך למקום שאת צריכה להיות בו. היית יכולה לחסוך כל כך הרבה, כאילו אם פשוט היית אומרת לה, לכי לבית של פרנק ווקר.
כן. היא רצתה למנוע ממנה להגיע לחנות, זה כן. אבל כאילו, את רובוט שיכול לנוע בזמן פחות או יותר, אז כאילו...
היא לא, כן, היא לא חשבה...
למה לא הגעת 5 דקות קודם?
ואז היא מביאה אותה לבית של פרנק ווקר, ופרנק ווקר נותן את כל האקספוזיציה על כן, נסענו למקום ההוא, ואז...
אוקיי, שנייה, עזוב את זה. הטינה שמה את הסיכה בחפצים של קייסי, כדי שקייסי תמצא את זה, תתרשם, ואז תנסה להבין מה זה. אבל הטינה היא גם זאת שאחר כך באה ומסבירה לה בדיוק מה הסיכה. פשוט תסבירי, תבואי מההתחלה, תגידי,
שלום, אני רובוטית, תראי, הנה היד הרובוטית שלי.
לא, אפילו מעבר לזה, כאילו, תראי, הנה סיכה מגניבה, רוצה להחזיק רגע? כן, וואו, מה אני עושה בעולם העתידני הזה? ובכן, אני מגיע ממימד, זהו, זה היה חוסך להם חצי שעה של סרט, והרבה גופות.
הם מביאים אותה לבית של פרנק. פרנק נותן את האקספוזיציה שלו, כן, הייתי במימד הזה וגירשו אותי משם כי הופעתי יותר מדי בבטמן ורובין, אני לא יודע. הם ראו את העתיד והם ראו את בטמן ורובין.
כי הם הבינו שזה מתחיל להיות קריפי שהם מסובב ליד ילדה בת 11 שלא מתבגרת.
So creepy.
Now get off my lawn.
ואז הגברים בשחור מגיעים אליו לבית.
מפתיע.
כן.
יש, מתברר שהיה להם איזה הסכם.
עכשיו, חשוב לציין, הטינה בכוונה לא נכניס אותה לבית של הבן אדם הזה שהיא מכירה, היא השאירה אותה ליד הילד ואמרה לה, תסדרי לבד. הוא כמעט הרג אותה. יש לציין? כאילו, יש לו אמצעי הגנה ביתיים, שכוללים אקדח הלם, אתה יודע, שלא יודע, יורה גלים קולים או משהו כזה, וככל הנראה, מזל שהוא מכוון בדיוק לגודל של ידה קטנה, כי, אתה יודע, דברים כאלה, אני מניח, צריכים קליברציה, אתה יודע, מה שמשפיע על בן אדם מבוגר, לא משפיע באותו עוצמה על ילדה.
הייתה שם מספיק זמן בשביל שהוא יוכל להתאים את זה.
אני מניח, כאילו, מזל שלא, אתה יודע, מה אם היה לה רישרוש בלב או משהו כזה, היא הייתה מתה.
כנראה. אני מניח שגם אנשים מתו בדרך. ניסוי ותהייה, ככה, הוא חולם, הוא מהחולמים. אבל תראה, בסוף מצליחה לחדור בדרך מאוד מתוחכמת.
הוא יוצא החוצה ונכנסת מאחוריו וסוגרת מאחוריו את הדלת. היא עשתה לו. הגאונה העולמית הגדולה אחת, לגאון השני הכי גדול בעולם שתיים, בטריקה דינג דונג דיץ'. אני כאילו, וואו.
לא, היא שורפת את הטרקטור שלו כדי שיצא החוצה.
כן, כאילו.
אתה אמור להיות גאון. מה חשבת שעומד לקרות אם אתה תצא החוצה ותשאיר את הדלת פתוחה? ליד מי שכל הזמן מנסה להיכנס.
ואין לו מפתח, או שלט רחוק, או זיהוי קולי, אתה יודע. כן. לבחור הזה, עם בית העתיד המתוחכם שלו, אין שום דבר שיכול...
או אפילו מעבר תת-קרקעי או משהו.
זהו, יש לו, פשוט לא משתמש בו, כאילו לא יכול לתסריט.
יודע מה? חלון. יש לו חלונות. יש לו הרבה חלונות בבית. לפחות אחד מהם אני בטוח שהוא יכול לפתוח בעצמו.
אוקיי, אז... האנשים בשחור, הרובוטים בשחור, סליחה, מגיעים שוב, מנסים להרוג אותם.
אנחנו בערך 40 דקות לתוך הסרט של שעתיים.
הם בורחים מהבית, ואז נחשו מי בא להציל אותם. הטינה! כאילו, עוד פעם, למה כאילו נתת להם בכלל, למה לא פשוט לדפוק בדלת ולהגיד, טוק טוק, העולם בסכנה, היא יכולה להציל אותו סטטיסטית.
טוק טוק, מי שם? ילדה רובוטית שיכולה לעשות את הכל.
ויקי דה וונדר גרל, כן.
ומשהו כזה.
ג'יזוס קרייסט.
סוף סוף עשו איזה עיבוד קולנועי.
Small wonder, ככה קוראו לזה?
סוף סוף יש איזה עיבוד קולנועי.
אוקיי.
אגב, אני לא, כמו שאמרתי, הייתי בדיסני וורלד, לא הייתי בטומארולנד.
הייתי בטומארולנד.
זהו, אני לא יודע כמה מהדברים בסרט הם פשוט הוכנסו כדי להיות מין כזה, אתה יודע, התייחסויות למתקנים עצמם, כמו שבשודדי הקריבים עשו די הרבה. אבל בשודדי הקריבים הם עשו, הם גם... דאגו לעלילה עם דמויות והכל. בטומארולנד, מה שעשו זה בעיקרון לקחת קונספט מאוד 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 כללי, ולא לפתח אותו.
אוקיי.
בוא נקפוץ קצת לתומר עולה.
לא, לא, כן, זה, ובנקודה הזאת הסרט נהיה פשוט, בעצם רוב הסרט זה פשוט, היא הולכת ממקום למקום, אז...
זה הופך לפרומוטרוס בשלב מסוים.
לא פרומוטרוס, זה הופך להיות לפרודיה על שר הטבעות מקלרקס 2, שזה כזה, תתאר לי את שר הטבעות, כזה, הם הולכים, הם הולכים, הם הולכים, ואז הם הולכים למקום אחר, ואז הם הולכים שוב, אז היא הולכת לבית שלו, ואז הם הולכים למרכז שיגור, ואז הם משגרים את עצמם בטלפורטציה לפריז, ואז...
כמובן.
ואז הם משתגרים את עצמם בטיל לחלל, ואז הטיל חוזר מהחלל ועושה טלפורטציה למימד האחר.
כן, אינטרסטלר.
זה די הרבה מאמץ בשביל להגיע למימד אחר, חבר'ה.
האמת שאינטרסטלר מתברר שהאופן שבו הם... יש באינטרסטלר הרבה בעיות שהפריעו לאנשים, אבל כן אמרו שהסרט מאוד עזר... באיזו פריצת דרך עם איך לא, שחורים כי, שחורים עובדים.
כי היה להם סוף סוף, בגלל שזה היה תקציב של הוליווד ולא תקציב של נאסה, כן. הם אשכרה יכולים לעשות דימוי אמיתי, דימוי אמיתי, אתה יודע, הם יכולים לעשות דימוי באיכות גבוהה יותר של איך חור שחור עובד.
כן, לעומת זה בטומארולנד, שיש להם תקציב של דיסני,
כן.
הרעיון שלנו למעבר בין מימדים זה, פשוט נעשה איזה כזה פשוט... הרעיון שלי זה פשוט לפני 100 ומשהו שנה גוסטב אייפל שמתברר שהוא לא היה רק אדריכל, הוא היה גאון שהקדים את איינשטיין.
לא, אין לי בעיה עם זה, אתה יודע, גוסטב אייפל, אני לא זוכר מאוד, היה שם טסלה והיה שם את אדיסון.
אוקיי, כן, טסלה ואדיסון היו שם, לא ניסו לגרום אחד לשני לפשוט את הרגל לשם שינוי. העניין הוא שאוקיי, יש לך את הגאונים האלה בחדר אחד מתכנסים, חושבים איך ליצור עולם יותר טוב, למה אנחנו לא יודעים מזה? האם גם הם ראו את העתיד הזה, או שהם פשוט מראש הניחו, טוב, עוד, לא יודע, 10 שנים תהיה מלחמת עולם, בואו נברח.
כשאנחנו נפרוק את פנטזיית איין רנד שאוכל בברד בירד.
זה יותר התחום שלך, איין רנד.
אוקיי. דיברנו בעבר על משפחת סופרל, לא דיברנו על רטטוי הרבה, אבל יש בשניהם זרם, לא כזה עדין, של משנתה של איין רנד, אובייקטיביזם. עכשיו, אני לא רוצה לפרוט את כל זה, כי זה ייקח הרבה זמן, וכי, אתה יודע, לא קראתי כל כך הרבה משנתה הפילוסופית, קראתי רק את ספר אחד נוראי שלה.
אוקיי, עכשיו שהבאנו חצי מהקהל, בואו נדבר על האדם השני.
אבל הרעיון, אחד הרעיונות המרכזיים במרד הנפילים של איין רנד, אחד הספרים הכי מפורסמים שלה, היה שיש אנשים שהם מטבעם טובים יותר, כן? שהם מועילים יותר לחברה, ורוב האנשים סביבה הם כאלה פרזיטים, שחיים על גבם ואוכלים את המאמץ שלהם, וזה מין כזה גרסה סופר אולטרה דופר קפיטליסטית של אם מישהו עשיר כנראה מגיע לו להיות עשיר, ואם מישהו עני כנראה מגיע לו להיות עני, וכנראה שהעובדה שאתה עשיר מוכיח שאתה חכם וכישרוני מספיק, ורק האנשים העשירים יכולים להציל אותנו, אז אתם יודעים, דמוקרטיה זה רעיון רע לדוגמה, כי, היי, גם הבחור העני הוא יכול להצביע.
אוקיי, אז ספיק לדבר על דיסני, בואי נדבר על הסרט.
וכן, הרעיון הוא שכל האנשים האלה עוברים לעולם אחר, והם יצילו אותנו באמת, אם רק ניתן להם, אתה יודע, אם רק נפסיק להיות כאלה, אנחנו.
אתה יודע, אם למעשה יהיו בעולם שלנו.
לא, לא, הרעיון נראה לי היה שהם יפתחו המצאות שהם יחלקו עם ההוי פלוי, כן? עם העיקרים כמונו.
לא, עזוב את זה, יש לכם חיילי שעוברת מימדים, קחו אותנו.
אגב, באמת, הם מגלים שהמימד שלנו בסכנה. יש להם יכולת ליצור שערים בין מימדים, הם לא צריכים את החיילים בשביל זה, הם יכולים מהמימד שלהם לפתוח פשוט שער, ויש להם מימד שלם. אנחנו לא יודעים מה הגודל שלו, אבל זה מימד, זה לא כאילו... יש לנו עיר אחד, יש לנו מימד שלם.
הרבה חיטה.
ויש לנו טון הטכנולוגיה, אנחנו בטח יכולים, יש במימד שלנו עוד כוכבים, נגיד, לבנות שם תחנות חלל או...
וזה אנשים עם טכנולוגיה של סוף המאה ה-19.
כן.
זה אפילו לא מתקרב למה שיש היום.
כן, אז הם... אוקיי, אסוף, זה כל כך מטומטם. סוף סוף אנחנו מגיעים...
אלה אנשים בלי טלפון נייד.
סוף סוף אנחנו מגיעים לעולם המחר, שאותו מנהל יולורי, שגם לא הזדקן, כי...
יולורי פשוט יולורי.
כן. כן, כי הוא יולורי, לא, כן. הוא לוקח את הגלולות שלה או משהו כזה, אמר, היה שם איזה שורה על, הפסקת לקחת את הגלולות שלך, הוא אמר לפרנק ווקר.
אני בעיקר עשיתי לדמיין אותו בתור ניקס ולא בתור נוקס, ממקס הזה.
אוקיי, אז אנחנו סוף סוף מגיעים לטומארולנד, כן? שעה ו-20 דקות לתוך הסרט בערך, אתה יודע, אחרי שכל מה שבנינו לזה, מהארץ המחר הסופר מופלא, אנחנו רואים צילום נוף אחד, ואז בניין סגור.
כן.
כאילו...
שזה מדמה, זה די מדמה את החוויה של להגיע לדיסני וורלד.
ואני כזה... זה סרט בתקציב של דיסני, או שזה פרק מאמצע עונה של דוקטור הו? כי זה מה שזה מרגיש, זה מרגיש קבוצת פרק של דוקטור הו, שזה התקציב האפקטים של ה-BBC, הם מראים לך נוף עתידני, ואז אתה בתוך מניין סגור, וכולם אומרים, כן, תראו את הנוף העתידני הזה, אוי, זה נוף עתידני.
אבל יש הבדל אחד, בפרק של דוקטור הו, הם כן יהפכו את הבניין למשהו מעניין.
אוקיי.
פה הבניין הוא פשוט בניין.
אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים, to the crux of the message, לטיפשות הבלתי נסברת.
אגב, עד השלב הזה אף אחד לא הסביר למה קייסי מיוחדת.
אוקיי. פרנק ווקר, בזמן שהוא היה שם בפעם הראשונה בתור נער, המציא סורק שעובד על טכיונים. טכיונים?
המשך.
שמסוגל לצפות מהמימד שלהם לכדור הארץ, ולצפות את העתיד של כדור הארץ. והסורק הזה אפשר להם לראות שכאמור הולך להיות טרגדיה נוראית, וכל המין אנושי הולך להיכחד. אבל...
פוס מינוס, אתה יודע.
מסתבר... שהסורק הזה הוא בעצם מין כזה משדר רדיו. ומה שקרה זה שהסורק שידר למוח של אנשים חזיונות של עתיד נורא, ובגלל שהוא שידר להם חזיונות של עתיד נורא, העתיד הנורא הזה יבוא. זה נבואה שמגשימה
כן,
את עצמה.
כן, לחלוטין.
אז דבר ראשון, פרנק ווקר הוא הנבל של הסרט הזה, למרות מה שהסרט רוצה שתחשבו, הוא כמעט אחראי להכחדת המין האנושי.
כן, יש לו שעון שסופר לאחור כמה זמן שזה יקרה.
והוא יצא אותו, כאילו הוא סופר כן. לאחור את הפצצה שהוא בנה. כל הכבוד.
יופי, כן.
כן. ומסתבר שדייוויד ניקס, שמנהל את המקום הזה, יודע על זה, ומעודד, ממשיך את השידור בכוונה, במטרה שהמין האנושי ישמיד את עצמו, כי...
כי? למה? כן. אני רוצה לדעת למה.
כי הוא ראה את שתי עונות האחרונות של האוס?
זה שהוא יחיד את האנשים עכשיו לא יגרום להם לשכוח את זה, זה מאוחר
זה
מדי.
זה כן, הם יהיו מתים. כן. אני מניח שבעולם המקביל לא ראו את האוס, הם עסוקים מדי. וכאילו, למה? באמת, באמת.
אני לא יודע למה. ראינו את אותו סרט, אין לנו מושג למה.
למה הוא רוצה? כי הוא איש רע.
למה, אני לא יודע, למה עתידה בכלל צריכה מישהו שיעזור לה? יש לה כוחות על. יש שם עוד כמו בוטים, אני נדבק למילה הזאת.
דייוויד ניקס הוא המנהיג של העולם הזה, אנחנו מניחים כי אנחנו רואים רק אותו וחבורה של שומרים רובוטים, ובסוף הסרט,
הוא מנהיג by default, תכלס.
כן, כתוב פה אפילו בתיאור שלו בוויקיפדיה, the de facto leader of Tomorrowland.
כן, כי אין אף אחד אחר, יש רק רובוטים.
עכשיו, בסוף הסרט, ספוילר גדול, הם מביסים את הבחור הרע, וכולם אומרים, ואז אנחנו רואים אנשים אחרים סוף סוף מהעולם הזה, והם אומרים כזה, ייי, אתם המנהיגים החדשים שלנו, ואני... למה? הם הרגו את ראש הממשלה שלכם? למה הם עכשיו המנהיגים? הוא היה רודן כלשהו? כאילו הוא שלט בכם באמצעות מי וכוח רובוטי?
הוא היה דיקטטור.
אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים אם זה היה דמוקרטיה או מלוכנות או מריטו. לסרט קוראים עולם המחר, אין לנו שמת של מושג על עולם המחר. זה חתיכת כאילו פש לתסריטאית רצינית. זה פשוט לא יאומן.
אגב, אני חייב לומר שזה נחמד שעם כל הטכנולוגיה המתקדמת והכל, הפתרון של קייסי כדי, כאילו, איך היא תפתור את הדברים שכל הגאונים האלה לא פתרו?
נפוצץ את זה.
זהו, בואו פשוט נשים פצצה.
נפוצץ את המשדר.
וואו.
וואו, כאילו, בשביל זה לקחו את הילדה הכי חכמה בעולם, היו יכולים לקחת את הבלתי נשכחים.
הצינה, בואי שנייה, בואי רגע. את לא באמת צריכה אותה בשביל לחשוב על זה.
לא.
יש לך, את מוקפת פצצות.
את פצצה.
את יכולה להפוך את עצמך לפצצה.
כן.
כן.
זה כל כך כואב. הטמטום, עוד פעם.
למעשה גם לא ברור בשביל מה להביא מישהו מעולם אחר בשביל זה, כי... מה האינטרס של קייסי בעצם?
מה, להציל את כדור הארץ, אני חושב שזה האינטרס שלה.
אוקיי. ו?
זהו.
אוקיי.
זה מספיק אינטרס, הבעיה באמת.
רוב האנשים היו קצת, לא יודע, קצת בפאניקה במצב כזה, אבל.
היא לא חכמה מספיק כדי להיות בפאניקה.
לא, היא הכי חכמה. היא השיגה 73 במבחן.
אני...
שהסטנדרטים שמעולם לא נאמרים.
אני רוצה לדבר קצת באמת על מה שנתפס בתור המסר של הסרט.
אל תעמוד מתחת לכדורים ענקיים.
אל תשלח רובוטים מטומטמים לעשות עבודה של a real man's job.
או, אולי המסר הכי חשוב, אם אתה כותב סרט על מישהי שהולכת להציל את העתיד, תן סיבה כלשהי למה היא זאת שמצילה את העתיד.
אם אתה הולך לכתוב סרט וקוראים לך דיימון לינדלוף, תפסיק.
כן, ודי לגרום לדברים עגולים למאוך אנשים. די, זה לא עובד.
לא, אבל באמת, בוא נדבר על זה. יש בסרט המון המון נאומים, באמת, כל החצי שעה האחרונה היא נאומים, על איך המין האנושי בחזונות האוטופיים שלו, בסרטים כמו נגיד מקס הזוהם, ויתר על התקווה, ונכנע ונתן, אתה יודע, נתן לאפתיות לנצח, ובגלל זה הכל...
ממקס הזוהם יצאתי הרבה יותר אופטימי, כי לפחות שם יש מערכת ברורה.
אבל רגע.
שם לפחות אני מבין מה הולך.
עכשיו, הסרט הזה בעצם אומר, אתה יודע, בוא נחזור לתפיסה הישנה של העתיד. ובאמת, מה זה סי המצאה של הסרט הזה? רובוטים שנראים כמו בני אדם וג'טפק, כאילו המצאות, אתה יודע, מסוג המדע הבדיוני שחשבו עליו בשנות ה-50, בשנות ה-60.
זה לפחות כן מכוון, זה כן מתייחס לאיך ש...
זה כן מכוון, אבל בוא נסביר לך למה זה רע. כי כשאתה באמת חושב על זה, ג'טפק זה המצאה מטומטמת.
תראה, לילד בן 11 זה נראה המצאה גאונית.
לא, אוקיי, זה נראה מגניב, אבל... באפליקציות של זה בעולם האמיתי, באיך זה עוזר לבני אדם. אתה יודע, כמו שדייוויד ניקס אומר לו, הדבר האחרון שאתה רוצה, בהיכרות עם איך שהבן אדם הרגיל נוהג, זה לתת לו מימד נוסף לנהוג בו, כאילו למעלה ולמטה. כמות המתים שתהיה ביום שבו יאשרו ג'טפקים לכלל האוכלוסייה, תהיה בלתי נתפסת.
האמת שרובם יהיו האנשים עם הג'טפק.
ואנשים שהם עם חצו. אביעד.
לא בטוח שהם
במיוחד אם דיימן לינדלוף יכתוב את זה, כאילו הם פשוט יפלו ועם חצו.
אני לא יודע, יש סיכוי טוב שהם ישרפו בדרך.
עכשיו לעומת זאת,
כי זה מנוע סילון שמכוון להם ישר לרגליים.
עכשיו לעומת זאת, ההמצאה הזאת שלא מתייחסים אליה בסרט הזה, הפלאפון, האייפון, היא המצאה לא רק שימושית, היא ברגע שאתה חושב על מה שהיא מכילה, היא הרבה יותר מרשימה מכל, אתה יודע, פאקינג ג'טפק.
אתה יכול לראות את הסרט הזה באייפון, אתה יכול לצלם את הסרט הזה.
יש לי בכיס, ולא כרגע, אבל באופן עקרוני, ולך באופן עקרוני, ולרוב המאזינים אני מניח.
הפתעה.
מחשב שהוא חזק יותר רגע מכל מחשב שהיה קיים בתקופה שבה, אתה יודע, הם בנו את המימד האחר הזה, שיכול לתקשר לכמעט לרוב המחשבים על פני כדור הארץ, שיכול להכיל בתוכו יותר מידע מכל ספריית הקונגרס והספרייה של, אתה יודע, אתונה עתיקה ביחד.
זה פרט טריוויה שאוהבים לחזור עליו. מחשב, לפטופ פשוט, הכי סטנדרטי, יש לו כוח חישוב יותר חזק מלמחשב שהנחית את החללית הראשונה לירח.
כן, והאייפון שלנו יותר חזק מהמחשב הפשוט שלפני עשור, שיותר חזק...
טוב, אבן יותר חזקה מהמחשב הראשון.
לא, אבל כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון.
הוא עבד על מים.
זה כל כך מתלהב מדברים שבאמת, אתה יודע, אפשר להפסיק להתלהב מהם. זה לא אומר שוויתרנו, זה פשוט אומר שפיתחנו פנטזיות חדשות, שהן קצת יותר מתקדמות מ... עוד פעם פאקינג ג'טפקס.
זה דבר שאני כן יכול להבין למה עשו אותו, כי בכל זאת, הסרט הזה מבוסס על מתקן, על מתקן שעשועים.
לא, כן, אבל...
והם רצו שהוא יהיה באותו סגנון כמו מתקן שעשועים, שבנוי באמת כמו החזון של העתיד בשנות ה-50.
אבל אם זה, עוד פעם, אם זה היה סתם סרט של מרדפים ופיצוצים מילא, אבל זה בבירור סרט מסר, כאילו, הדמות לא עושה כמו טפה עם המסר שלהם, והמסר הוא מטומטם, המסר אומר... העתיד היה יותר טוב פעם, שזה בדיוק אותו דבר כמו פעם ילדים היה יותר טוב, לפני שהמצאתם את כל ההולה-הופים והאייפונים שלכם.
זה הומצא באותו עשור, ההולה והאייפון. כן.
אני מאמין שכן.
אותו דור המציא את זה.
זה כאילו, זה רעיון כל כך מטומטם וכל כך, אתה יודע, זה רעיון פסימי, רעיון שלא המציאו שום דבר ששווה לדבר עליו ב-60 השנים האחרונות, כשהאמת היא ש... וואו, אני לא יכול לדמיין, קצת קשה לאנשים שנולדו, אתה יודע, אחרי שנות ה-80 לדמיין את החיים. לפני חצי מהדברים שקיימים עכשיו.
תחשוב על איך שלמעשה הגישה של... הגישה בסוף הסרט, איך אנחנו משיגים עוד חולמים, עוד אנשים שיהיו איתנו?
אנחנו הולכים לחטוף אותם.
לא, לא רק זה, אנחנו הולכים לבנות מלא רובוטים שנראים כמו ילדים, להסביר להם מה הם צריכים לעשות, לתת להם נאום, כי אנחנו לא פשוט נתכנת את זה לתוך הזיכרון שלהם, ואז כל אחד מהם התפקיד שלו, רובוט שנראה כמו ילד רגיל ומכיר את כל התוכנית, לקחת סיכה ולשים את זה למישהו, בלי שהוא ישים לב.
כן.
אתם לא צריכים, אוקיי. קודם כל אתם לא צריכים כל כך הרבה רובוטים, יש לכם את היכולת לנוע בין הממדים כל הזמן. דבר שני...
תתקשרו לאנשים.
זהו. יש אינטרנט. אפילו לבחור שמנגן ברחוב, אני בטוח שיש לו טלפון, הוא יכול להתחבר לאינטרנט.
עוד פעם, הם לא רוצים מדענים, הם לא רוצים אנשים חכמים, הם רוצים חולמים, ואתה יכול פשוט לראות את הקשת בענן, כמו בסוף מסוים, זה היה כזה Dreamers, טם טם טם. ואני מבין שאתם רוצים להציל את העולם, ואני בטוח שהבחור הזה שמנגן בגיטרה, ברחוב...
הם כבר הצילו את העולם.
אני בטוח שהבחור מהאסון שהם גרמו, כן? הם הולכים לגרום עוד אסון כדי שהם יכולים להציל אותו שוב. אני בטוח שבטור...
אחד מהאנשים האלה הוא היטלר הבא. אני כבר אומר לך.
אני בטוח שבחור ברחוב מנגן ממש טוב בגיטרה, הוא לא הולך לפתור את הסרטן בזמן, את בעיית הסרטן בזמן הקרוב.
איך אתה יודע, אולי הפתרון זה נגינה.
אתה רומז שזה, לא יודע, כמו חנות קטנה ומטריפה?
זה בדיוק כמו חנות קטנה ומטריפה.
האמת שאני חושב על זה,
הילדים... אני אסביר לך איך, הילדים הרוב... שתזכיר לי.
הילדים הרובוטים הקריפים באמת מזכירים לי קצת את הילדים הרובוטים הקריפים מסקרימרס.
יש הילדים רובוטים לא קריפים?
עוד פעם, ויקי, מ-Small Wonder.
אמרתי לא קריפי.
אבל באמת, כאילו, הגישה של הסרט, מעבר לעובדה שהסרט מתייחס למדע, אתה יודע, בתור פעם היה יותר טוב, שזה הדבר הכי מטומטם בעולם להגיד על משהו שכל אחד
שלו... פעם העתיד היה יותר טוב.
כן, הדבר היחיד של... אחד התכליות העיקריות של מדע זה להתקדם ולהבין דברים חדשים, אבל הסרט הזה אומר, לא, 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 הבנו מספיק, בוא נחזור לרעיונות האלה. אבל דבר שני, הסרט הזה הוא לכאורה מבוסס על מדע, אבל ברצינות, שאם היו אומרים לה שהיא הולכת לנרניה, והיא הנבחרת בגלל הנבואה, ובסוף היא פתרה את הבעיה בעזרת כוחות הקסם הנבואים שלה, זה היה בדיוק אותו סרט. כאילו, יש משפט אחד מדעי בסרט הזה, אני חושב, זה טכיונים, ואני לא חושב שהם, אתה יודע, אני לא מבין גדול במדע, לא נראה לי שהמשמעות של המילה הזאת היא המשמעות שהם משתמשים בפה. בעיקר כי, עוד פעם, זה לינדלוף. אני לא חושב שהוא סיים בית ספר יסודי לפי פרומיטאוס.
לינדלוף הוא באמת מין שם כזה שאתה רואה על ה... בקרדיטים, אני ישר חושד.
פה חשדתי.
אוקיי, ואני כן אגיד, אני אהבתי את אבודים בזמנו, אבל אהבתי אותה כי היא הייתה מפתיעה, כי הראש שלי היה פתוח לזה שיקרו שם דברים לא צפויים ולא לגמרי הגיוניים, כי המחשבה הייתה, אוקיי, עכשיו קורה משהו לא הגיוני, אני מוכן לחכות 2-3 עונות עד שהם ימצאו הסבר שיסתדר עם מה שהיה.
הם מצאו הסבר?
לחלק. אבל לא, בעבודים פשוט הייתה הגישה הזאת של יש לנו זמן, אנחנו לא צריכים להסביר לכם עכשיו מה קרה. בטומאולנד, בפרומטאוס גם כן, אין לכם את הזמן הזה, אין להם את האפשרות באמת. תוך שעה וחצי אנחנו עכשיו נפתור את כל החורים שהשארנו.
אבל זה יותר מזה, זה סרט שכל כולו הוא לכאורה שירלה למדע, אבל הוא לא, אתה יודע, אני לא מדען, הכישורים שלי במתמטיקה.
לא, הוא אפילו די טכנופובי, הייתי אומר.
כן, הוא טכנופובי, והוא לא מבין את התהליך הזה. אתה יודע, הזכרת קודם את מקס הזוהם? מקס הזוהם. יש קטע שבו דמויות נתקעות מול מכשול של הטבע, ומשתמשות בפיזיקה פשוטה, אתה יודע, אם נקשור את הדבר הזה לדבר ההוא, ונשתמש, אתה יודע, בכמה מחוקי, אתה יודע, מהדברים שניוטון הבין, נוכל להתקדם, הם פותרים בעיות.
וזה לא איזה מדען משכיל שעולה על זה.
לא, כן, אבל אתה יודע, זה באמת, בוא נפתח את זה. כל הדמויות במד מקס, כל הדמויות הראשיות, הם מכונאים. כן, הם אנשים שמבינים שיש להם משאבים מוגבלים.
הם צריכים את זה כדי לשרוד.
כן, יש להם משאבים מוגבלים והם משתמשים בהם בחוכמה. כאילו, הם אומרים, אוקיי, יש בעיה, איך אני פותר אותה, אני עושה X ו-Y. והם מסבירים לך. עכשיו, זה לא שאני סיימתי את מקס הזוהם ואני יכול לתפל עכשיו רכב שטח באמצע סופת חול אוסטרלית.
אתה יודע מה קצת יותר איך לעשות את זה.
כן, אבל אני מבין את העקרונות ויש לי קצת סקרנות. בסרט הזה סיימתי אותו ואין לי שום מושג, אתה יודע, אין לי מושג איך ג'טפק עובד, אין לי שום רצון לדעת איך ג'טפק עובד.
גם ליוצרים של הסרט אין מושג איך ג'טפק עובד.
לא, כן, אתה לא חייב לדעת איך הדברים עובדים, אבל אתה צריך ליצור את התחושה הזאת של הדמויות יודעות איך הם עובדים, אבל הדמויות פה לא יודעות איך הם עובדים, הדמויות פשוט מקישות באצבעות ודברים קורים, כי ככה, כי קסם.
כי התסריטאי לא יודע איך דמויות עובדות, שזו בעיה מאוד 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 בסיסית פה שהורסת למעשה את כל הבסיס שהם מנסים לבנות.
יש כמה מרדפים נחמדים, אבל סך הכל...
יש רגעים מעניים בסרט.
אבל הוא כזה בזבוז.
הוא לא מצדיק את עצמו.
ומה שמה, ברית רוברטסון?
כן.
שבבירור בונים אותה בתור הדבר הגדול הבא, ואני... אני לא רואה את זה, אתה יודע. זה מרגיש... הקסם
ש... אני לא אשמות אותה לפי הסרט הזה.
לא, כן, כן, כן. אתה יודע, באמת זה לא אשמתה, אתה יודע. הסרט הזה לוקח את יולו ריבר, ג'ורג' קלוני. בדרך כלל אנשים שאני שמח לראות אותם על המסך, לא משנה מה.
אני לא חושב שהם שמחו להיות פה. ממש, הם נראים קבועים כל כך.
כן, לא, ג'יזוס. נעבור לסרט הבא.
כן.
כאילו, כי באמת, אנחנו יכולים להמשיך לרדת על זה עוד שעות ואנחנו עייפים. הסרט השני לשבוע הוא קצת יותר טוב, הייתי אומר. אנחנו הולכים לדבר על...
Just imagine A world where you will hold your entire future in the palm of your hand, when a tiny glowing crystal will guide you through an existence in which each day is more wonderful than the last, where it will be possible for you to obtain the fulfillment of every fantasy, the satisfaction of every vanity, the absolute attainment of every wish.
Metro-Goldwyn-Mayer presents the Saul David production of Logan's Run. A fantastic journey through a world beyond imagination. Welcome to the 23rd century. The perfect world of total pleasure. Imagine a world in which you need never be alone. You touch a switch, turn a dial, and the perfect lover steps into your arms. Every pleasure is yours to experience.
Runner!
There's just one catch.
When the tiny crystal in the palm of your hand flashes its final message, your time is up. Michael York is Logan.
Run, Logan!
Policeman in a perfect world.
No!
Trained to track down runners.
Run, Logan!
Until he is forced to run himself.
Oh,
he's a runner.
Logan!
I'm your friend, I understand. We all go crazy once in a while. But she's a runner, and it's over.
Overwhelming, am I not?
זה היה מתוך הטריילר לבריחתו של לוגן, לוגן's run.
היה לו שם אחר בעברית.
לא, 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 לפחות בחיבוס הוא מופיע בתור בריחתו של לוגן.
כן. יכול להיות ש...
בשם המקורי אולי שונה.
כן, היה משהו שונה.
ההיסטוריה, כן.
זה מעניין שאנחנו דיברנו שבוע שעבר על שתי דיסטופיות, והשבוע שתי אוטופיות. בערך.
כן. סרטו של מייקל אנדרסון, על פי תסריט של דייוויד זלג גודמן, שמבוסס על ספר של וויליאם אף נולן וג'ורג' קלייטון ג'ונסון, ובסרט משחקים מייקל יורק, ג'ני אגוטר, ריצ'רד ג'ורדן, רוסקולי בראון, פיטר יוסטינוב ופארה פוסט.
ורובוט.
הרובוט משחק את עצמו.
כן, ותפקיד עצמו.
אוקיי.
כן,
השנה היא 2274, מאוד מאוד ספציפי, אני חייב לציין.
אנחנו נבדוק שזה יגיע.
כן, אסון נוראי כלשהו גרם לרוב המין האנושי למות, ומעטי השורדים חיים בעיר אטומה, באוטופיה שמנולדת על ידי מחשב.
אני רק אגיד את זה, עיר שעשה מפצפצים.
כן, זה מתחיל בקלוס-אפ שכל כך בבירור מראה שמדובר במיניאטורות. כן. ואחרי זה זה נראה בסדר יחסית רוב הזמן. זה היה סרט מאוד יקר ב-1976.
זהו, אנחנו נגיע, יש לי מה לומר על השנה.
זה קצת פרי-סטאר וורזי, למרות ש...
בדיוק, אנחנו נדבר על זה עוד.
בכל אופן, המחשב מנהל את החברה הזאת, שבה כל האנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואתה יודע, לחיות באופן מאוד מאוד הדוניסטי, עד גיל 30. בגיל 30, כל האזרחים מחויבים לעבור את טקס הקרוסלה, שיאפשר להם או להמשיך בחייהם, או רוב הסיכויים להישרף ולמות. וכדי לשמור...
רוב הסיכויים הכוונה היא משהו כמו 100%.
אבל רוב האנשים לא יודעים את זה. נכון. כדי לשמור על החברה הזאת מבעיות, המחשב מנהל קבוצה של שוטרים בשם סנדמן, אנשי חול כאילו, המרדימים, שהמטרה שלהם זה לתפוס את אלה שמנסים לברוח מטקס הקרוסלה,
ראנרס. כן. כן.
ואחד מהם הוא לוגן 5, והשותף שלו פרנסיס 7. הם שניהם בגילאי ה-20, כאילו, אז אתה יודע, בשלב הטוב עדיין של
לוגן
החיים.
לוגן בן 26.
כן. הם עדיין לא אדומים. כאילו, יש כל אחד כשהוא נולד מושתל לו מין כזה מחשב גביש ביד, והמחשב הזה משנה את הצבע שלו בהתאם לגיל שלך, עד שאתה מגיע למשורת האחרונה.
השפק תוקפך.
כן. האמת זה קצת, אני חושב שעכשיו אני יודע מאיפה עולם הזמן של אנדרו ניקול לקח את הרעיונות המגוחכים שלו.
הרבה דברים לקחו הרבה רעיונות.
בכל אופן, המחשב טוען שיש משהו בשם Sanctuary, שזה חבורה של מורדים שמבריחים אנשים, ושולח את לוגן למצוא אותם עכשיו. מאחר ולוגן הוא סנדמן, וכולם יודעים שהוא סנדמן, כי הוא לובש את המדים, צריך למצוא דרך לגרום לו להתחבב על המורדים האלה, אז המחשב מזכין אותו באופן מלאכותי, הוא פשוט, הוא פחות או יותר אומר לו, טוב, אתה עכשיו קרוב למוות, איבדת 4 שנים מהחיים המאוד קצרים שלך גם ככה, לך לאנשים לא תגילם שאתה רוצה לברוח. לוגן בנקודה הזאת מתחבר עם בחורה בשם פרנסיס שפ, לא פרנסיס, סליחה, ג'סיקה שש. שמות אליה ממש מעצבנים אותי.
כן. כן. אתה לא חייב לומר גם את המספר.
כן.
כי יש פה הולי 13.
הוא מתחבר עם הבחורה הזאת, והם שניהם מתחילים לברוח ביחד, עד שהם מגיעים למחוץ לעיר, שם מגלים שבעצם כל סבבה.
כן.
כאילו, זה... או שהכל היה טוב מלכתחילה, או שמה שלא היה אסון הטבע הוא כבר נעלם. ולא רק זה, הם מגלים שאין סנקטיורי, כאילו, ארגון המורדים הזה פשוט לא קיים. יש כמה אנשים שמנסים לברוח, אבל אין איזה כוח מאורגן.
רובם קפואים כרגע. רובם על תקן פירות ים.
ואחרי שהם בורחים, הם מחליטים לחזור לתוך העיר במטרה לשחרר את כל האנשים. אני כבר מגיע לסוף של הסרט עכשיו, אני רק מסביר את העלילה.
עוד שדילגת על הדמות הכי חשובה.
הם פוגשים את פיטר יוסטינוב בתור האיש הזקן, בלי הים. הוא קרוב לים, אבל הוא בלי הים.
הוא בוושינגטון ניסי, זה לא קרוב לשום ים.
שהוא זוכר דברים בעולם שלפני...
לא, תראה, הוא גדל, הוא מה שאפשר לקרוא אדם חופשי, הוא גדל מחוץ לכל המערכת הזאת, הוא זוכר את ההורים שלו, הוא הכיר את ההורים שלו, שזה משהו שאנשים
האלה לא מכירים. הם לא יודעים מה זה הורים, כן.
זה קטע דווקא שעשוי די טוב. הדברים שהוא מכיר, והם מבינים בעצם, הם לומדים בפעם הראשונה כל מיני רעיונות שהם בכלל לא שמעו עליהם. שנתחיל יותר את הקטע הזה, או שאתה רוצה שנחכה איתו קצת?
מה?
הם מגיעים לוושינגטון, DC. רואים את הפסל של לינקולן. וזו הפעם הראשונה שבעצם... שלוגן וג'סיקה רואים בפעם הראשונה איך נראה אדם זקן.
אדם מעל גיל 30.
כן.
וואו.
והם לא...
דבר בשביל הצלחה. שעון החיצון כבר נגמר, אביעד.
אני אין זמן שאול. שאלתי קצת זמן. ואחרי זה הם עוברים בבית כברות, והם לא מבינים מה זה. הם לא מבינים למה יש על האבנים האלה שמות ומספרים. והם רואים מילים כמו husband and wife. הם לא מבינים מה זה הדברים האלה. כי הם גדלו בלי המושגים האלה, בלי התפיסות האלה. אצלם כשמישהו עובר את הקרוסלה, אז הוא, אתה יודע, זהו, אין יותר בן אדם.
בכל אופן, הם חוזרים לעיר, והמחשב לוקד את לוגן ומתחיל לתחקר אותו, ובנקודה הזאת, כשלוגן ממשיך להתעקש שאין, כאילו, there is no sanctuary, אין שום מורדים, והמחשב נמצא במין כזה קשר לוגי, אבל חייב להיות מורדים, אבל אין מורדים, ובאמת אין מורדים, ואז המחשב פשוט נשבר.
מי תכנה את המחשב הזה? זה...
אותם אנשים שתכנתו מחשבי על
האנשים מטומאולנד תכנתו את המחשב הזה.
האנשים רוצים להגיד מסטאר טרק שנות ה-60. קירק היה מנצח מחשבים ככה כל הזמן, זה כזה, מחשב, תחפש אותי בפינה של החדר, אבל החדר עגול, אוי לא, מה אני אעשה? F1, F1, F1.
היה אפילו פרק של קרובים שהשתמש ברעיון הזה.
כן, משהו כזה. וזהו, המחשב נהרס ו...
יש הסרט הזה סיום ממש ממש גרוע
לוגן
שמגיע 10 דקות אחרי שהיה יכול להיות לו סיום ממש ממש טוב.
לוגן וג'סיקה מובילים את האנשים החוצה
אחרי שכל היום היא פוצצת משום מה.
מובילים את האנשים החוצה ושם כולם הולכים למות כי אין להם זה יכול לטפל בעצמם
או מערכת חיסונית שמותאמת לאוויר שבחוץ
או דרך להתמודד עם הדובים. אני בטוח שיש שם דובים,
חייבים להיות, יש שם חתולים.
הסוף. אוקיי,
כן, זה סיום? אוקיי, לא קראתי את הספר, אז אני לא יודע כמה ומי ומו ודחף לזה.
הספר לפי, עוד פעם לא קראתי אותו לפי ויקיפדיה, מאוד מאוד שונה. דבר ראשון, הוא הרבה יותר קיצוני, שם גיל המוות הוא 21, והרעיון של החופש המיני...
כן, הלך לצלם סרט עם שחקנים.
לא, והרעיון הוא שהחופש המיני, אתה יודע, זה מין כזה פרודיה לעתים, אז חופש מיני מתחיל בגיל 11.
כן.
כן.
שמה נורמלי, כן.
אוקיי, הסרט הזה הוא מאוד מאוד שנות ה-70. כאילו, so very 70s. הם פוגשים רובוט בשלב מסוים. הרובוט הזה נקרא קופסה. קוראים לו בוקס. הוא נראה פחות או יותר כמו קופסה, שמישהו כיסה את הידיים והרגליים בצלופן. כאילו, וואו. אני ראיתי את זה ואני כזה, זה משנות ה-70. זה לא משנות ה-50.
זה מה שמוזר.
לזה נינסון הופיע ברקע.
לא, זה מה שמעניין. הסרט הזה יצא ב-1976. שנה לפני מלחמת הכוכבים.
וזה היה, זה לא סתם איזה הפקה, זה לא בי-מובי, זה היה הפקה רצינית, כאילו. רוג'ר איברט,
יש סיכוי שהתקציב שהוא יותר גבוה משל מלחמת הכוכבים.
כן, רוג'ר איברט כתב, אתה יודע, בביקורת המקורית שלו, השמועות מדברות על 9 מיליון דולר. עכשיו, בסטארטים של אז היה הון תועפות, כן?
כן. אבל זה מה שמעניין, שמלחמת הכוכבים יצא שנה אחרי.
ונראה שונה
הוא
לגמרי.
הוא נראה כאילו נעשה כמה
אור.
עשורים אחרי
כן,
זה.
כן, הוא מתקדם בשנות אור.
וזה עניין, גם בעיצוב שלו אגב, לוגן זרן פשוט הוא מייצג איזו תפיסה שהייתה לגבי איך סרטי מדע בדיוני אמורים להיראות, שזה אומר, כל האקדחים צריכים להיות אקדחי לייזר, האנשים צריכים להתלבש אותו דבר.
אתה בטוח שזה לייזרים? עכשיו, בדרך כלל...
זה היה לייזר עם מרכאות, כן.
עכשיו, זה יותר הגיוני שלא רואים את הלייזר, אבל זה לא לייזר. מה שקורה זה שהם לוחצים על ההדק, ואז אחרי כמה שניות יש...
זיגוקים על הרצפה.
אחרי כמה שניות יש מין כזה מיני פיצוץ לאיפה שהם מכוונים אליו. לא ברור מה הם יורים. זה לא לייזר, כי לייזר לא מתפוצץ.
זה כמו מיניאטורה שאנחנו רואים בהתחלה.
מאוד לא אמין.
האפקטים בסרט הזה רוב הזמן איומים. איומים ונוראים. וזה מדהים, פשוט, איך שנה אחרי זה נוצר סרט שבעצם הגדיר מחדש את הסטנדרטים לסרט מדע בדיוני. גם סופרמן יצא עוד שנה אחרי זה.
ושנתיים אחרי זה אליאנס הראשון, נכון?
אליאנס הראשון גם ב-79. פשוט, זה כאילו, זה נראה כאילו אנשים ראו את לוגן זרן, ואמרו, אוקיי, בואו לא נעשה כאלה, בואו נתחיל להשקיע באפקטים.
עכשיו.
כי הכוכב האסור יצא לפני 20 שנה כבר.
עכשיו כן. לעומת האפקטים לעיצוב הוויזואלי של הסרט, כאילו לבנייה של החברה הזאת, זה דווקא עובד לא רע, כאילו החברה הזאת היא מאוד מאוד מוגדרת צבעים, וכל אחד מתלבש כאילו בהתאם לאיפה ששעון החיים שלו נמצא, לבן, אדום, וזה עובד לא רע. ואהבתי מאוד את הקטע של, זה ממש קצר, זה מופיע לשנייה, החופש המיני שם באמת זה כזה, אנשים מתקשרים אחד לשני, באמצעות איזה מכשיר טלפורטציה וכזה, מישהו מופיע בחדר שלך, אתה מסתכל עליו כזה, בא לי?
כן, לא, טינדר, לא בא לי. זה קרא טינדר.
כן, הם המציאו את טינדר, וזה מדהים, עוד פעם, זה בשנות ה-70, והבחור הראשי מסתכל, אתה יודע, עושה טלפורטציה של גבר לדירה שלו, ולא כזה, זה כזה, לא, פשוט אין לי מצב רוח לגבר עכשיו.
זה כאילו, בכל זאת, שנות ה-70, כאילו...
טוב, תכלס, זה עשור של זרדוס.
זה מייקל יורק, זה פחות או יותר העלילה של קברט. מייקל יורק מנסה להתלבט עם, לשכב עם גברים או עם נשים.
יש אורגיה, כאילו, בשלב מסוים בסרט.
עוברים דרכה. כן.
למה? ככה. יש את פארה פוסט בשלב מסוים בסרט.
למה? כי 70's.
יש את פארה פוסט, כי באמת, למה 70's? למה? פארה פוסט, אתה יודע, היא די מוכרת, אני מניח שכבר בתקופה היא הייתה סופר סלבריטי.
אני לא יודע, לא בדקתי את זה.
אבל כן, היא מופיעה בתפקיד מישהי שהמטרה שלה זה לצרוח.
זה יותר טוב מכל דבר אחר שבו ראיתי אותה.
אוקיי. בוא נדבר גם כן על הטמטום של הדמויות. עכשיו, ללוגן לוקח הרבה הרבה זמן להבין דברים, וזה בסדר, כי הוא תוצר שטוף מוח של חברה עתידנית מדכאת.
זה הגיוני.
זה הגיוני. עכשיו, בשלב מסוים יש את הדוקטור, שאמור לעשות לו ניתוח על שינוי פנים.
מה העניין? מה זה היה הקטע הזה?
עכשיו, הדוקטור מקבל הוראה לנסות להרוג אותו, למרות שהמחשב רוצה שהוא יהיה בחיים, כדי שהוא יוכל למצוא את המרד, אבל נגיד שהמחשב החליט שהוא כבר בגד בו. אוקיי. עכשיו, לדוקטור יש לייזרים, בתוך התא ניתוח שאליו, לוגן נכנס בהתנדבות.
כן, לתוך לייזר.
מה שקורה זה שהוא מתחיל להסביר לו על איך הלייזרים יכולים להרוג אותו, בזמן שהוא מצחקק צחוק מטורף, ואז הוא מתחיל לראות את כל הלייזרים ביחד, שפוגעים בכל דבר אחר חוץ מלוגן, ואז הוא רץ לתוך התא, כדי להרביץ ללוגן.
תראה, בכל זאת...
כאילו, בן...
תראה, בכל זאת הוא כאילו...
הוא פשוט כזה...
זה העתיד, אתה לא יודע איך דברים עובדים.
וכזה, התבלבדתי רק, חשבתי שכחתי שזה ניסיון רצח, חשבתי שזו הופעת דיסקו. דיסקו זה הדבר הכי שחסר לסרט הזה.
לא, הוא פשוט קיבל הוראה לעשות רצח והתאבדות, והוא פספס את הקטע של הרצח. אבל זה מעניין נגיד שלוגן הוא אמור להיות הדמות החיובית בסרט שאנחנו מזדהים איתה.
או כן, הוא שמוק.
הוא רוצח אנשים.
לא סתם, הוא כאילו, הבן אדם הראשון שבורח, הראנר הראשון שהוא מנסה לעצור, משחקים בו כמו חתול באכבר, זה כזה.
הוא בפרנסיס, אבל פרנסיס הוא הרע. למה פרנסיס הוא הרע? כי הוא לא מקבל את המשימה לרגל אחרי...
המשימה בלתי אפשרית.
הוא לא מקבל משימה להתחזות למישהו שמנסה לברוח, ותוך כדי זה למעשה להפיל את כל הארגון, שלא קיים.
זה פשוט מוזר.
מי משחק את פרנסיס? אני רוצה לדעת מי זה הפלא הזה.
פרנסיס משחק ריצ'רד ג'ורדן. אגב, אתה ראית... רוסקולי בראון היה... כי ראיתי את השם של רוסקולי בראון בקרדיטים, ואמרתי, אין אנשים שחורים בכל הסרט הזה. אין בן אדם שחור...
מה, הוא רובוט?
כן. כאילו, וואו.
אגב, גם הרובוט מצחקק צחוק מרושע. למה?
הרובוט
כל כך... הוא מתוכנת לעשות את זה?
הרובוט כל כך מצחיק.
הוא כל כך אוהב להקפיא דברים.
Plankton from the sea.
כן, הוא סך הכל נותן שירות, אה? למה זה מצחיק אותו?
אני די מחבב את רוס קולי בראון. כאילו, לפחות, אתה יודע, זה קצת קשה לא לחבב אותו, כי הוא היה הקול של הקינגפין בספיידרמן הסדרה המצוירת כשהייתי ילד, אז זה אוטומטית. אבל באמת, כאילו, הוא, אתה יודע, הוא לא שחקן רע, יש לו נוכחות, והם לקרו אותו, והם תקרו אותו בתוך חליפת, כאילו, טינמן כזאת.
אתה חושב בתוך חליפה, אני לא יודע מה קורה
שם. כתוב שם בוקס, כאילו, אני לא יודע, מה אתה חושב, הוא היה פפטיר, כאילו? זה לא היה, ג'ים הנסון היה מתבייש בזה.
דאף ויידר שיחקו שלושה אנשים במקביל.
כן, אבל בוקס, עם כל הכבוד, הוא לא דאף ויידר. למרות שאם הוא היה אומר...
הוא ברייט ויידר.
הוא אומר ללוגן שהוא האבא שלו, זה היה יכול להיות כל כך נהדר. כאילו, באמת,
בוא נגיד. לא, אבל לוגן לא מכיר את אבא שלו.
אוקיי, בוא נדבר על זה. הם בורחים מהעיר, ומגיעים למערה שיש ברובוט, שהתפקיד שלו, אני מניח, זה לספק אוכל לעיר.
כן.
הוא אמור להביא להם דגים.
אבל אין דגים.
מה שהרובוט הזה עשה, זה הוא תפס אנשים שניסו לברוח, והקפיא אותם.
כן.
והוא ממשיך להגיד, "Fish from the sea", שהוא מראה להם את כל האנשים הקפואים.
שמע, יש בזה חלבון.
אז, רגע, אנחנו אמורים להבין שהוא שולח אותם לאוכל? כי כל האנשים האלה, אנחנו רואים באמת מאות אנשים תקועים בזה, אז אם הוא תפס את כל אלה, את מי הוא שלח בתור אוכל? זה מרגיש כאילו הם כיוונו לאיזה רגע של...
תראה, אין שם כבר פלנקטון ו-Fish from the sea.
אבל זה מרגיש כאילו הם כיוונו לרגע של Soylent Green is People, ואז ברגע האחרון אמרו, לא. כי אם אני אמור להבין שבאמת האנשים בעיר אוכלים את הבורחים, זה לא מובהר כראוי.
וגם אם כן, לא נראה שהם יודעים את זה. אולי המחשב יודע. המחשב בכלל, כדמות נבל, הוא לא ממש מבוסס.
לא, אבל...
אנחנו יודעים מעט מאוד על המחשב הזה.
זה מה שאהבתי בו, זה במידה רבה... זה עבד העובדה שהוא היה כל כך מינימליסטי, הוא לא מדבר...
הוא כך קל לנצח אותו.
לא, אוקיי, אבל הוא לא מדבר כמעט, אתה יודע, כשהוא
מתקשר... איפה הסנקשורי? אין סנקשורי.
בום! אבל כן, בפעם ראשונה שהוא מתקשר עם לוגן, והוא נותן לו את המשימה שלו, זה לא איזה קול, אתה יודע, סמכותי, זה פשוט כזה, הוא מקיש על מסך, הוא מקבל הוראות כמו איזה טקסט אדוונצ'ר, וזה כזה, נון בית, הורדתי לך 4 שנים מהחיים, וכזה, ולוגן כזה, אבל אתה הולך להחזיר אותם בסוף המשימה. אבל אתה הולך להחזיר אותם בסוף המשימה. כבר קיבלת את התשובה שלך, לוגן 5.
6.
לא, 5. לוגן 5, ג'סיקה 6, פרנסיס
7. למה? אחד אלוהינו.
למה קוראים להם לוגן 5, פרנסיס?
כי זה דווקא מסבירים. הסרט מתחיל בזה שהוא רואה את הלידה של לוגן 6. לא יודע, הוא רואה אותו בחדר התינוקות.
כן, אבל הם פשוט מנסים את השמות, או שזה אמור להיות כאילו... פרודיה לקרוסלה שבו משכנעים אנשים שנולדים מחדש?
משהו כזה, זה... במידה מסוימת האנשים רואים את המחליף שלהם בעולם, נקרא לזה, או אולי את הגוף הבא שלהם. אני לא יודע איך בדיוק הם מתייחסים לזה.
אוקיי, אתה מאוד התלהבת מפיטר יוסטינוב.
כן, אוקיי.
תצטרך להסביר לי למה.
כי הוא שחקן טוב והוא מאוד מענה פה.
יש הבדל בין שני הדברים, במיוחד בסרט הזה.
לא אצל פיטר יוסטינוב, הוא שחקן טוב ומאוד מענה באופן כללי. אני חושב שפשוט רוב הסרט הוא דבילי בצורה קשה, אבל מהרגע שבו הם יוצאים מהעיר ומגלים בעצמם את העולם שבחוץ, את וושינגטון, אני חושב שהסרט נעשה טוב. הוא נעשה שוב רק כשהם חוזרים לעיר. אבל כל הקטע הזה באמצע שפיטר יוסטינוב מחזיק חלק גדול ממנו בתור האיש הזקן שבעצם... מכיר עולם שונה לגמרי ממה שהם מכירים, עצם זה שהוא זקן, הם אף פעם לא ראו באדם זקן, ואתה בינתיים מסתכל בויקיפדיה, אני כבר אגיד לך, כי הסרט קיבל אוסקר על האפקטים, כן, אבל לא, בלי תחרות.
לא, אני מסתכל על הפילמוגרפיה של פיטר יוסטינוב.
היא מכובדת.
היא ארוכה.
כן.
זה לא בערך אותו דבר, אבל אוקיי.
הוא שחקן מאוד מוערך ומכובד.
רובין הוד של דיסני.
גם. זה מה שהתעכבת עליו.
הכל מתקשר. אני מאוד אהבתי את רובין הוד של דיסני.
כן, על זה התעכבת. לא על ספרטקוס, נגיד.
לא. כי לא אהבתי את ספרטקוס. The Great Muppet Caper. היית צריך להגיד.
זה כולם שיחקו, לא עכשיו.
אוקיי.
חופה, אני חושב שהדמות שלו של האיש הזה כן, היא דמות טובה מעצם זה שזה באמת, זה מה שמסביר לנו סוף סוף, כמה אנשים בתוך העיר מנותקים ממה שקורה בעולם, כמה הם בעצם גדלו בעולם מושגים אחרי, יש תמיד כבר, יש אנשים שתמיד מדברים על זה שאם הייתי יכול, אם לא היו עם זה בעיות מוסריות, הייתי לוקח ילד ומגדל אותו במנותק לגמרי מהחברה ומנסה לומר נגיד שסנדוויץ' זה רע ואש זה טוב וכאילו להכניס לו מושגים כאלה מאוד מהבסיס, מושגים שהם שונים קצת מאיך שאנחנו מכירים אותם, ולראות מה יקרה. וזה האנשים האלה, הם גדלו עם מושגים שונים ממה שאנחנו מכירים. ויש הזקן הוא, אנחנו לא יודעים, הוא היחיד שחי שם, הוא בעצמו לא זוכר אם יש עוד אנשים חוץ ממנו בעולם. אבל הוא מראה לנו כמה האנשים האלה שסיימם הסרט בנוי, כמה הם בעצם שונים ממה שאנחנו מכירים, כמה הם לא כמונו. על ידי זה שהוא בעצם, הוא מדגיש את התמימות שלהם. ועוד פעם, לא מישהו חכם במיוחד, לא מישהו עם אינטואיציה טובה, או אפילו עם זיכרון טוב במיוחד. הוא פשוט אומר, תראו, יש לי את כל החתולים האלה, ואומרים, חתולים, אז ככה קוראים לדברים האלה. ואז הוא אומר, כן, וכל אחד מהם יש שלושה שמות. ואין סיבה מיוחדת למה לכל אחד יש שלושה שמות, פשוט. זה בן אדם שזה הדבר שנראה לו חשוב לעשות. לתת לחתולים שלו שמות, שאחד שם רגיל, אחד שם רשמי, ואחד שם שאף אחד לא יכול לבטא. אני חושב שפשוט יש משהו מקסים בדמות הזאת.
אוקיי, אבל מעבר לדמות הזאת, הסרט באופן כללי, יש? יש סיבה לראות אותו מעבר ל... יש לכם פודקאסט קולנוע שמדבר על סרטים ישנים?
יש סיבה לא לטובת הסרט, אבל כן, כמו שאמרנו, שנה אחריו יצא סטאר וורס, ושינה את איך ש...
Nothing will ever be the same again.
זהו, הוא שינה את כל הגישה לאיך לביים ולצלם סרטים כאלה, ואיך צריכים להראות האפקטים. זה סרט שבאמת מראה לך, אפשר לראות אותו כדי ממש להבין רגע לפני שהכל השתנה, כשעדיין חשבו שלא צריכים להשקיע כל כך באפקטים המיוחדים האלה, שיכולים לעשות דברים מאוד כמו 20 שנה לפני זה. אתה רואה את לוגנס רן, אם אתה לא מכיר את השחקנים עצמם ואתה לא יודע מתי בדיוק הם היו פעילים, אתה יכול בקרוב לחשוב שזה סרט משנות ה-50. אין בו כמעט שום דבר ש... גורם לך להאמין שהוא באותו עשור כמו אליאנס וסופרמן ומלטרות אפילו שיצא לפניו. אין לך, או מפגשים מהסוג השלישי שיצא באותה שנה לדעתי.
אתה חושב, אז אתה לוקח את זה בתור שיעור אנטי.
אני לוקח את זה בתור הדגמה, וזה סרט שקיבל אוסקר מיוחד על האפקטים. אני לוקח את זה בתור הדגמה לאיך הסטנדרטים השתנו במהירות.
מתי יצא אודיסה בחלל?
ב-68.
כאילו זה לא שלא היה חסר להם את האופציה, זה פשוט שהיה חסר להם חזון.
כן, אגב, האוסקר היחיד שקורביק זכה בו זה על האפקטים של אודיסאה בחלל, אבל זה מה שאני אומר, לוגנס רן נחשב בזמנו לסרט עם אפקטים טובים, והיום הוא התיישן כל כך לעומת סרטים אפילו כאלה שיצאו לפניו. זה מה שאני אומר, זה מראה לך משהו על הסטנדרטים שהשתנו.
כן.
כן, אכן.
אז מסתבר שהעתיד של העבר לא היה טוב כל כך כמו שרוצים שתחשוב בסרטים מסוימים של במאי בשם ברד בירד.
מה גם בעתיד שיהיה.
ובכן, אם תחזור למחר, תוכל לחזור לעתיד ושם לראות את ההווה כמו שהוא באמת.
כאילו, זה נקראתנו מהולן וזה לא מתרחש בעתיד, וזה לא ארץ, זה כאילו...
זה מימד, שהוא כנראה בגודל של בניין, עוד פעם, שהוא בגודל של בניין וחצי.
כן, זה... כאילו... למה?
אתה חושב שמה שקורה זה שהם עושים טלפורטציה לתוך חדר כזה? ובכן, מה שקרה זה שרצינו להגיע למימד אחר, אומר גוסטב אייפל, אבל לא הצלחנו, אז בנינו בניין על אי, ואנחנו קושרים לאנשים את העיניים, ואנחנו אומרים להם, עשיתם טלפורטציה, והם בעצם פשוט הסענו אותם בסירה.
אנחנו לוקחים אנשים לדיסנילנד.
זה חדר בתוך דיסנילנד.
כן.
כל הסרט הוא מתיחה אחת גדולה. בסוף הסרט, אחרי ששולחים את הרובוט עם יולרי כזה צעד, הוא אומר, טוב, הסיור נגמר וכזה, אבל הרגנו אותך.
אז...
כן, זה היה סיור בחזרה למחר של דיסנילנד. אין לי כזה כסף עכשיו שהאוס נגמר, אז אני לוקח עבודות מזדמנות, הם משלמים לא רע בכלל.
יש לו הרבה כסף, אל תדאג לו.
אני לא דואג. מה הוא עשה בזמן האחרון?
הוא הוציא אלבום.
נכון, הוא זמר יותר טוב משהו שחקן בסרט הזה.
יופי.
משהו שחקן בסרט הזה. דאגתי לציין, אני לא מניאק, אני מאוד אוהב את יולה אורי. הוא גם סופר די טוב, הוא צריך להוציא עוד ספר.
דבר איתו על זה.
איש רב
כישרונות. אתה איש ספרות.
כן, יולה אורי איש רב כישרונות שאף אחד מהם לא מתקיים בסרט הזה. כי הוא נגן, הוא סופר, הוא שחקן, הוא חותר ברמה של... הוא כמעט היה אלוף בבריטניה.
אני לא חושב שהיום הוא עדיין יכול לחתור באותה רבה.
אני לא יודע, נראה בכושר לא רואה יחסית.
אדם בן 50 פלוס.
לא רואים את זה.
לא.
הוא לוקח את הגלולות שלו.
כן.
כן.
ולעומת זאת, לוג עזרה נראה כאילו מתרחש בתוך אפקוט, בתוך הכדור הזה. באפקוט הייתי, ושם באמת התצוגה מזכירה את... הם עשו תצוגה של העתיד, ובכוונה השאירו אותה אותו דבר. ובכוונה לא התקנו אותה.
אז מה שקורה זה ששבוע שעבר ראינו שני סרטים שעל שני המלצנו לראות מסיבות אחרות לגמרי, ועכשיו אנחנו ראינו שני סרטים ששניהם אפשר להמיץ לא לראות מסיבות אחרות לגמרי.
כן, תראה.
אל תערוף לי את הפואנטה, אביעד, אבל תיקשם עוד על הפואנטה הזאת.
ראה, ובכן.
אתה נראה שלילי, כי המשגר למימד האחר גרום לי להיות שלילי כלפי סרטים.
לא סתם, פשוט זה מעניין שדיברנו שבוע שעבר שתי דיסטופיות ש... אני לא אגיד שאת שתיהן אהבנו, כי אחד מהם אהבנו, אחד פשוט סרט שמשעשע לראות. והשבוע דיברנו על שתי אוטופיות ששתיהן מציגות עתיד די גרוע. זאת אומרת, הגישה שלהם לאיך נראה עתיד אוטופי היא די עלובה. וצורך העניין באמת, בניגוד למקס הזוהם, ששם יש דיסטופיה שנראית מפורטת ומעניינת, ויש אזורים, ויש עמים ממש בתוך זה, ודמות שכל דמות היא עולם בפני עצמו, בטומאולנד וגם בלוגנס רן, הם שכחו קצת לפתח את כל העניין הזה. הבעיה היא שבלוגנס רן זה עוד איכשהו מוצדק עלילתית. טומאולנד אין לו אפילו את זה, הוא סתם עבודה מאוד עצלנית.
יופ. יש לנו עוד משהו להגיד?
פיטר אוסטינוב שחקן מעולה.
השחקן שלו היה נהדר בסרט הזה.
השחקן שלו.
הזקן שלו. הזקן שלו היה שחקן נהדר בסרט הזה.
הזקן שלו תמיד טוב.
כמו שרוג'ר ריברט אמר, he has a twinkle in his eyes and somehow and I cannot explain it in his beard also. אז עד הפעם הבאה, שנגיע לעתיד טוב יותר, שיש בו קצת יותר סרטים טובים.
כן, לארץ השבוע הבא.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים.